אתר הקדוש, אנחנו בעזרת השם נברר היום את הסוגיה המפורסמת של בת יפתח. הסוגיה של יפתח היא סוגיה שמקבלת יחסית לספר שופטים כמות גדולה של פסוקים. הכמות של הפסוקים, הכל כמות, אפילו של פסוקים, היא לא תמיד אומרת דברים חיצוניים. הפרק, הסוגיה מחיית שלושה חלקים. בתחילת פרק י' פסוק ו' עד סוף הפרק פה מתאר את הרקע למלחמה. פרק י' מתאר את הגיוס של יפתח ואת הקרב, וסוף פרק י' מתאר את בת יפתח. יש גם את פרק י' שגם בו ניגע קצת, נסתכל לגעת בהרבה פסוקים היום. שומעים מהחומה? ככה ככה? ככה יותר טוב אולי? תודה. אנחנו מבט על ננסה לראות על הסוגיה, חלק מהפסוקים מתמקד כמובן, אבל לא ניגע בכל הפרטים. הרקע של הפסוקים מתואר בפרק י' פסוקים ו' והלאה, הוא רקע קשה שאנחנו לא מצאנו אותו בכל ימי התנ"ך. זאת אומרת, היו הרבה שלבים עם בעיות. המודל בספר שופטים הרבה פעמים הוא חטא, עונש, תשובה, ויעקב השם להם מושיע. מודל שהפסוקים מבטיחים אותו כבר בספר שופטים בעבר. כבר בהתחלה לא תמיד מתבצע, לפעמים לא צריך עונש בשביל לחזור בתשובה. אבל גם בחטא אנחנו לא מצאנו אף פעם בכל ימי התנ"ך. אני לפחות לא זוכר את התיאור של פסוק ו'. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני ויעבדו את, ועכשיו יש רשימה ארוכה מאוד. הבעלים מהשטרות אל הארם ולא יציזון אל המואב ולא יבני עמון, אלוהי פלישתים, ויעזבו את אדוני ולא עבדו. סבבה, אין פה טעות, אין פה המרה. יש פה ארסנל אדיר של עבודות זרות, כל מה שיש בגלריה בעצם לוקחים אותו. פלורליזם אינסופי, פתיחות כזאת, הכל בסדר. אין פה השתעבדות והתאהבות ואמונה אמיתית באלוהי צידון ואלוהי מואב. אי אפשר להאמין באלוהים סותרים. אבל עם ישראל פלורליסטי, ופתוח להכל. הכל, הכל, הכל בסדר, הכל, הכל מקובל. הכל לגיטימי, סליחה, חוץ מדבר אחד, שנראה אם תירסתי אליו בדף מקורות, כן, במקור תשע. ועזבו את השם ולא עבדו, ועזבו את השם ולא עבדו, ככה משמע בפשט, וגם מה שמצא זה משהו אקטיבי. זה משהו אקטיבי. הם לא רק לא עבדו את השם, הם גם עזבו אותו, עזבו אותו, פירושו של דבר שהיה להם קשר לאלוהים. הפתיחות הזאת היא מוזרה, הפתיחות הזאת לא כך מובן. אם אתם פתוחים להכל, תהיו פתוחים על השם, מה יש? למה כל, מכל הכיוונים, צפון, דרום, מזרח, מערב, רק במערב פלישתים, אפילו פלישתים, אנחנו לא ראינו את אלה פלישתים, לא מצאנו באף מקום אחר שעם ישראל עובד את דגון אלה פלישתים. אני לפחות לא זוכר שום דבר, הכל, הכל בסדר, הכל זורם, בואו נתעניין, בואו נתנסה, חוויות, את השם לא, אבל לא רק את השם לא, הם עוזבים אותו. יש פה משהו אנטי, יש פה משהו דווקא נגד. אם לעזוב מישהו, זאת אומרת שהם מכירים את השם, זה לא שהם קיבלו חינוך לא טוב, אולי גם קיבלו חינוך לא טוב. יש פה משהו אקטיבי, הם קמים ועוזבים את השם. זאת אומרת, שנצטרך לחפש מכנה משותף. בין כל האלוהים, חול, אלוהי עבודה זרה כולם לבין השם אלוקי ישראל. אם אתה כבר עושה את הכל, מה אכפת לך לצרף גם את זה? מה יש? אתה מדליק עץ השוח, ואתה סתם, לא יודע מה, אתה סתם, סירי עם חנוכיה, לא, חנוכיה דווקא לא. למה? למה? תראו, מדובר פה לא באיזו מפלגה מסוימת, מדובר פה בתנועה שמאפיינת את העם. הפסוק הזה מתאר תנועה כוללנית, כל אחד מתוך ליבו מרגיש ככה, אני חושב באופן אינטימי, באופן אמיתי, אם אפשר לקרוא לעבודה זרה אמיתית. יש פה תופעה שקשה להבין אותה. במקביל, ביחד עם זה, יש תופעה אחרת. מה התופעה האחרת? חטא. עונש, ויחר אף אדוני מישראל והם קרב יד פלישתים ויד נעמון, וירעצו וירוצצו את בני ישראל לשני 18 שנה את כל בני ישראל שדל על הבן ארץ המוהר שם גלעד. יש פה קושי להבנה בפסוק חן, נכון? וירעצו וירוצצו את בני ישראל לשני 18 שנה. מה זה בשנה 18 שנה? מה הכוונה בשנה 18? אז קודם כל בואו נקשיב לי וירעצו וירוצצו. תרעץ אויב. לרעוץ זה לרעוץ ולרוצץ. משענת כמי רצוץ. המילים וירעצו וירוצצו הן מילים מאוד אלימות. הן מתארות פה שיעבוד קשה ביותר. הם מרסקים אותנו. אין פה כיבוש סובלני ונאור, ממש לא. הם מחזקים מאוד. על זה אני מבין. גם מועצים וגם מועצים. אבל מה זה בשנה היא 18 שנה? איך אפשר להבין? אז אני לוקח פה את הרלב"ג במקור 10. אני בוחר את הרלב"ג, הייתי יכול לבחור מישהו אחר, אבל לך דרך הרלב"ג, וירצו וירצו את הישראל השנה 18 שנה, ובשנה היא בעינה שנמכרו ישראל לרלב"ג, הפלידו אויביהם לענותם ולרוצצם. מההתחלה. בשנה היא 18 שנה אומר הרלב"ג, כשהנביא מתכוון לומר, אל תתבלבל. מההתחלה הם רועצים, הפליגו. הפליגו זה הגזימו. ולחסרי גבולות. הכיבוש היה מעיק מאוד, קשה מאוד, מפריע מאוד. והתמיד זה העינוי לכל בני ישראל ועבר על ידי בארץ המואש ובגלל. בעצם 18 שנה כשמההתחלה השירות קשה מאוד. אנחנו מקרים חטא, עוון, תשובה, ויעקב השם למושיע. אז יש חטא קשה, עונש, עונש קשה מאוד. משהו פה קשה לנו במילים, אני אומר את השאלה, עוד לא ראיתי את התשובה. ויעברו בעמון את הירדן להילחם ביהודה ובמונים ובית אפרים ותצר לישראל מאוד. ורק אז, רק 18 שנה, ויזעקו מישראל אדוני אמור חטאנו לך. וכי עזבנו את אלוהינו ונעבוד הבעלים. עם ישראל ידע שיש השם, בתוך ליבו הוא תמיד ידע שיש השם. הוא אומר, עזבנו אותך, חטאנו שעזבנו אותך, מכירים אותך, יודעים אותך, וחטאנו לך. לכאורה, מתי התפילה הזאת קמה? כשהמצב מחמיר. המצב היה חמור מאוד מההתחלה, והמצב היה חמור רק בעבר הירדן המזרחי. כשבני אמון עוברים את הירדן, להילחם גם בשבטים שפה, בצד שלנו, אז תמיד היה צר לישראל, כשאנחנו רועצים ורוצצים אותי, תמיד צר לי, אבל פה זה מאוד. אז זה תשובה. חטא, עונש, תשובה. ועכשיו צריך להיות בה, ויעקב בני מושיע. אבל איזה יעקב בני מושיע? מה יש במקום זה? במקום זה אלוקים, לועג לישראל, אם אפשר לקרוא לזה כך? אולי הטעם היחידה בתנ"ך שעם ישראל אמרו לועג למישהו? איך הוא לועג? ויאמר אדוני אל ישראל ומצרים אל עמורי. תמיד כשהיו אסונות קראתם אליי להושיע אתכם, ואתם עזבתם אותי ותעזבו אלוהים אחרים, לכן לא מספיק להושיע אתכם, לא רוצה להושיע אתכם. לכו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בהם, הם היו שואלים אתכם ויצאו אתכם. יש לכם ארגז שלם של אלוהימים, קחו אחד מהם, מה אתם באים אליי? לא מכירים דבר כזה בתנ"ך, לא בעבר ולא בעתיד. מה זה? הם סוף סוף חוזרים בתשובה, הם קוראים אליך וזועקים, לכו לחפשו את החברים שלכם, אלוקים אומר. לכו לקרוא לה... מה שעניין אתכם מאוד. יושב וישוב לכבץ אתכם, ויאמרו בני ישראל אל אדוני חטאנו, עשה אתה לנו ככל טוב בעיניך, החצילנו נענו זה. מה זה עשה אתה לנו ככל טוב בעיניך? מה זה שהביטוי ככל הטוב בעיניך? זה טוב? איפה זה טוב? בעיניים שלך, בעיניים שלנו זה לא טוב. להגיד בעברית הישראלית של היום, ככל הטוב בעיניך זה תעשה מה שאתה רוצה. מה תעשה מה שאתה רוצה? אתה מפסיד בביקור, נכון? אם הבן שלך בגיל ה-20, הוא מתווכח, 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 עוזר, אתה יודע מה? תעשה מה שאתה רוצה. זה הצליל שעולה מהפסוקים פה. זה עם ישראל חוזר בתשובה, מתפלל, כאשר אומר לך, הוא לא רוצה. לא חשוב. ועם ישראל חוזר בתשובה עוד פעם. אבל גם התשובה הזאת היא לא תשובה שאנחנו באים להתחבר. זה קנייה כזאת. זה לא טוב לנו, הם אומרים, זה לא טוב לנו. ככל הטוב בעיניך יש שבמידיון מופיע הרבה פעמים בתנ"ך, ותכנסו, זה תמיד ככה, אני יודעתי, מה שבדעתי. אז אנחנו לא מחוברים, זה ממש לא טוב, אבל אין לו ברירה, אכלנו אותה. בני המון יותר קשים, למרות זה כבר 18 שנה. ויסירו את אלוהי הנחר מקרבם, ויעבדו את אדוני, ותקצר נפשו בעמם ישראל. מה הפשר הביטוי ותקצר נפשו בעמם ישראל? אומר רש"י, מקור אחד, כביכול, לא היה רחבת מקום לסבול להיכנס שם צרה שלו בעמם ישראל. ותקצר נפשו ותקצר נפשם בדרך, נכון? ותקצר נפשו מה שאומר בפרשת עמו, מה זה תקצר נפש? כל אדם שסובל, נפשו קצרה. מעניין, קצרת, או אסמה, זו מחלה שגם היום את זה, מחלה פסיכוסומטית. ומכאן נשימה, הרבה פעמים מגיעה ממצוקה נפשית. המילים, ותקצר נפשו לא מתאימות לאלוקים. ותקצר נפשו זה רוח קצרה, נכון? קצרה דעתו. זה בידוי שמצמצם, הוא לא יכול לסבול, אז מה שהוא עושים שם דרך כביכול? מה פתאום? מה אלוקים? אני חושב שהיא קצרה. מה, זה גדול מדי אלוקים? זה חלק? אלוקים, בקיאים, בקיאים. כביכול לא היה רחבת מקום, אין בנפש האלוקית כביכול מקום מספיק גדול להכנס את הצרה שהיה לו בעמל ישראל. מה זה עמל ישראל? המילה עמל יש כמה פירושים בתנ"ך. יש פירושים חיוביים. אדם לעמל יולד. עמל זה עבודה קשה. עמד זה עבודה קשה, משמעות הבאה של עמד זה גם כאב, צער. והמשמעות השלישית של עמד זה, המקום הראשון, כי המילה עמד מופיעה בתורה הזאת, פרשת בלק. לא הביט אבל מיעקב, לא ראה עמד בישראל. עמד בישראל אומר רש"י, זה גם מקום ראשון תנ"ך וגם רש"י.
עבירה.
עבירה. והביטוי עמד מופיע בתנ"ך גם כאן בתור עבירה. אני לא יודע מה קורה פה. מה? קצרה נפשו בכאילו, בכביכול, בעמל ישראל, בעמל ישראל, בזה שהם עובדים קשה לו, זה הביטוי הפשוט לכאורה, זה לזה שכל כך עצום להם. עכשיו הם חוזרים לתשובה, עכשיו אלוקים אומר, אם אתה חוזר לתשובה, אז אין לי יכולת להכיל את הכאב שלכם. הרד"ק אומר במקור 11, פירוש מעניין מאוד. ויסירו את אלוהי נחם מקרבם ויעבדו את השם, 11 א', כן? ותקצר נפשו בעמל ישראל, אומר הרד"ק, לא תרגל יונתן. יונתן לא תרגל. הוא מגיוס מתרגל את ה-500 תורה, יונתן ניתן מין, פה הוא לא תרגל. לרחק את העלים מהבורא יתברך ולא מצא דרך לפרשו ונכון ולתרגם. יונתן אומר גדול עליי, לא יכול לתרגם דבר כזה. יונתן לא מתרגם מילולית, כמו שהוא גרס לא מתרגם מילולית. הוא מסביר גם בכל מקום שיש הגשמה. כתוב הירד השם על הר סיני. אז אונקלוס לא אומר והירד השם, הוא לא ירד על הר סיני, הוא עולה בהשמיים וירד בחללי להר סיני, נכון? אז מה אונקלוס מתרגם? והתגלה, יקרה את השם, כתוב את הסיני, נכון? הוא התגלה, הוא כל הזמן היה שם, אבל עכשיו אנחנו רואים את זה. לנו זה נראה כאילו. אז אונקלוס מתאמץ מאוד, מסביר את כל מה שמגשים את האלוקים, מצמצם את האלוקים במשמעות האמיתית שלו. לרד והתגלה. אבל פה, יונתן, התלמיד של אונקלוס, לא אומר, לא מתרגם כלום. לא מצא, עזב, לא יודע איך לתרגם את זה. ככה הוא הסביר, יש פה משהו מוזר, משהו קשה. מה אנחנו יכולים להבין? כביכול עכשיו זה כזה סבל אינסופי שאנחנו כולו לא יכול לסבול. זה אפשרות אחת. יש עוד אפשרות, כי רש"י הסביר שהמילה זה אמר זה אבמה. כביכול, תראו, יש פה תשובה בשני שלבים. הפעם הראשונה שעם ישראל חזר בתשובה, אלוקים לא קונה את זה. אם אלוקים אומר להם, תחפשו את החברים שלכם, לכו לכל האוסף התרבותי שיש לכם, תבקשו שם, תרשו שדיבר, איך אנחנו נפרש את זה? הם לא חזרו בתשובה באמת. קודם כל, רק בתשובה השנייה הם מסירים את אלוהי הנחה בקרבם. אז בתשובה הראשונה הם משיכים מהעבודה הזרה שלהם. בסדר, במסע ומתן מול אלוקים הם נשברים, הם אומרים, בסדר. אבל הם לא רוצים את זה, והם אומרים, הטוב בעיניך. אז התשובה השקרית, זו תשובה לא אמיתית. אז עכשיו חוזרים לתשובה גל שני. אבל יכול להיות שגם בגל השני, מה? אולי לפי פשט הפסוקים, מה? אין הסבר, אין הסבר. הכוונה, אולי התשובה הזאת היא רק יותר מצערת, היא רק יותר מרחיקה. את עם ישראל מלוקים. אנחנו רואים את התופעה. התופעה היא ארסנל אדיר של עבדות זרות. פתיחות רוחנית, כביכול חסרת גבולות. הכל הם מוכנים לנסוע להודו ומה, ללמוד בשבטי אינדיאנים, רק לבית המדרש הם מוכנים להגיע. רק זה. ואקטיבי. זה לא שהם דור שלישי, תינוקות שנשבו. הם ידעו את התורה ודווקא יעזבו את השם. והעונש מגיע, ומההתחלה העונש מגיע בכל התוקף, וירצו וירוצצו. אתם יכולים לנסות להוריד את זה לשטח ולשמוע את הביטויים. שלטון קשה, חזרי מאוד, פוגע עוד, והם לא נשמע, הם לא חוזרים, הם לא צועקים על השם. 18 שנה, מההתחלה קשה, כך נתנו פסוקים. בשנה היא 18 שנה. רק כשהעסק מדרדר, והם עוברים את הירדן, רק אז הם, אין להם רע והם קורסים. ברור שאין פה תשובה מאהבה, זה ברור. ברור שאין פה תשובה מחשבון נפש. יש פה תשובה שנחלנו אותה. יש שני דברים קשים. לצערי הרב, התורה, עבודת אלוקים, קשה להם מאוד. אבל בני המון קשים, ובמבחר לא תמיד אתה בוחר בין נוח לנוח. הם לא רוצים לבחור בהשם, והשם מגביר את הלחץ, מגביר את הלחץ, מגביר. מי רועץ ומי רוצץ? בני המון, אבל זה בשליחות אלוקית, הוא ישום של הדפים. אז בסופו של דבר הלחץ גבר, 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 גדל, עד שהם מרימים ידיים. אבל מרימים ידיים, אנחנו לא רוצים אותך, אבל עוד יותר קשה. וכשעוד יותר קשה, אז מרימים ידיים באמת, אבל זה כניעה. עשה אתה ככל הטוב בעיניך. זה חלק א', ואנחנו נצטרך להבין, יש פה שתי תופעות, נכון? תופעה הראשונה, מדוע כולם כן והשם לא. תופעה שנייה, אנחנו עוברים ליפתח. אז בני עמו מתאספים, המלחמה מחריפה, והחנו בגלל ועשו בני ישראל וחנו במצפה, ויאמרו עם שרי יד איש הרעהו. מה זה איש הרעהו? זה כולם מדברים אחד עם השני, נכון? מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמו יהיה לראש חודש וגלעד? מי? מי המפקד? אין לו מפקד. מי מפקד? כולם מדברים עם כולם. אנחנו עוזבים את זה וחוזרים הרבה שנים אחורה. זה לפסוק הבא. ויפתח רגלי ידי גיבור חיל ובן אישה זונה. ויאמר גלעד את יפתח, ויתן את אשת גלעד לו בנים, ויגדלו בני האישה ויגרשו את יפתח. ויאמרו לו, לא תלכה בבית אבינו, כי בן אישה אחרת עתה. ויפרח יפתח מפני אחיו וישב בארץ. זו תמונה עגומה מאוד, עצובה מאוד, מבזה, חילול השם, משום שאחים מגרשים את האח שלהם כבן אישה אחרת, שזה שוד. שוד ברמה הכי פשוטה. זה עוול. כי בן אישה אחרת, מה זה? מה זה רלוונטי בן אישה אחרת אתה? בגלל שבן אישה אחרת, הירושה היא לפי האבא, לא לפי האמא. יש לכם בעיות עם אמא שלי, מה אתם רוצים ממני? איך אתם רואים עם אמא שלי? גם אם יש להם, אני לא חושב שצריך לדבר. מה אתם רוצים ממני? אבל הם רוצים ממנו. עכשיו, לא רק שהם לא נותנים לו, הם מגרשים אותו. ולא רק שמגרשים אותו, הוא בורח מפני אחד. הוא בורח לפני אחד, פרושו של דבר שמפעילים כלפיו אלימות, בטח, הוא נס על נפשו. על מה ולמה? על מה ולמה? הם שודדים את הנחלה שלו, זה נגיד ההלכה, זה נגיד המוסר האנושי הרשות, הם מתרצים את זה לתירוצים של רוע ורשע, והוא בורח, איפה המשטרה? איפה החוק והסדר? איפה הצדיקים? איפה המנהיגות? איפה? אז בוא נראה איפה הם. חוזרים בחזרה להווה. ואין ימים הם ימים הרי לחמו בני עמון עם ישראל, והיא כאשר לחמו בני עמון עם ישראל, ואני חוזק נגילד לקחתי תפתח מארץ טוב. השיג בשיח הזה בסוף פרק י' ואמרו איש אל רעהו, משום מה הם החליטו להפתח. למה להפתח? כי כשכתוב להפתח והתלקטו להפתח אנשים רכים ויצאו עמו, הם כנראה לא יצאו לבלות. לאן הם יצאו? יוצאים למלחמה. זה או שיוצאים לבלות, בתנ"ך לא כל כך יוצאים לבלות, הם לא רוצים להיות בלויים, אז יוצאים למלחמה, ויצאו עמו זה. למלחמה, מי יודע לתקן נכון? מוסכניק, מי יכול להילחם? יש לו רקע, הוא כנראה היחיד. ואמרו להפתח לך ואיתנו לקציב נחמה בני עמון. זקני גלעד, זקני גלעד זה המנהיגות של גלעד. ויאמר יפתח לזקני גלעד, הלא אתם שנאתם אותי, ואתם גרשוני מבית אבי. ומדוע באתם אליי את הגשר הצער לכם? מה זה? אולי צריך להגיד את הפסוק הזה, נכון? הפסוק הזה, מי גרש אותו? מי שנא אותו? האחים שלו, מה הוא רוצה מזקני גלעד? הם לא מחו. אולי הם לא מחו? אז נכון, אומר, אתם בעצם הייתם שם. אתם ראיתם את זה. אתם גיביתם את זה. אתם לא במקרה לא מחיתם. זה לא שהייתם עייפים, בדיוק בפסק הצהריים זה קרה. זה כנראה תופעה ארוכה טווח. הם מסכימים, הם גם מחייכים, אומרים סוף סוף ברוך השם שזה קורה. אלא אתם גירשתם אותי בתמיד. זה לשון יותר חריפה מלא מחו, נכון? זה אקטיבי. הוא אומר, אתם לא שתקתם, הוא לא אומר, אתם שתקתם. אתם גיביתם אותה, מה קרה עם בוקר טוב? אז מה הם עונים לו? בפשט, זה הפשט של הפסוקים. ויאמרו זקני גלעד ויפתח, לכן אתה שבנו אליך. והלכת עמנו ונחמת את בני עמון ואת אלו לראש שלך של גלעד. מה זה לכן אתה שבנו אליך? מה זה לכן? לכן זה מאותה סיבה, נכון? לכן זה בגלל מה? בגלל ששנאנו אותך. בגלל שגירשנו אותך, נכון? מה נכון? מה הקשר? מה תיקון? עכשיו עושים חזרה בתשובה, הם מחפשים לוחם, הם מחפשים אסטרטג, הם מחפשים עצמי. מה זה לכן שבנו אליך?
הוא היה אדם
בעייתי.
הוא היה לוחם כזה.
למה הם באים אליו? למה? כדי להילחם בבני עמון הם באים אליו. אבל הוא אומר למה באתם? אתם סיירת? מה קרה התעוררתם עכשיו? הוא יודע שלא באו לשתות אותו קפה.
לכן עכשיו נחצה אותך.
איך תחצה אותי?
אם תבוא איתה. טוב, שיהיה אותך.
זה הפיצוי. מפתח מאוד רוצה להיות ראש. שימו לב, בואו נראה בפסוק אחורה, אצלי זה אחורה, הם מבטיחים. מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון יהיה לראש לכל יושבי גלעד, נכון? אז מה הם אומרים? כשזקני גלעד באים ליפתח, הם לא מגלים לו את זה. מה הם מציעים לו?
ראש וקציב.
קציב! אמרתם ראש, נכון? הם באים ליפתח, הם מורידים את המינון. יהיה קציב. אז כשיפתח נותן להם בראש, אז הם חוזרים להצעה המקורית. זאת אומרת, בסדר, תהיה קציב. תהיה ראש, סליחה. כי זה מכובד, אבל תהיה ראש. הוא רוצה להיות ראש. כשומע קצין, הוא צריך. אבל אני אומר לכם, אולי בסוף, ואולי מה? ואולי בהתחלה. אולי בהתחלה. מדוע זקני גלעד מגבים את האחים של גלעד? מהו השם שהם ידעו אחרת? מהו השם? התנ"ך משתמש במילה מאוד קשה כדי לתאר את האמא שלו. אנחנו רואים שהמילה הזאת מורכבת מאוד. נראה פה עוד מעט מפרשים, זה לא בדיוק שיש לה אישה עם בעיה מסורית. זה אישה עם זהות אחרת. אבל גם היא הייתה אישה עם בעיות מסוריות. הילד שלה באמת לא השם. ולמה גירשתם אותי? למה הייתי צריך לברוח? ופה מבין השיטין עולה תשובה, כן. זה לא יחליט את זה, זה המחליט. אנחנו יהודים, הגוי מחליט מתי יצא למלחמה, והיום זה עובד ככה. אם יהיו עפיפונים, כן, לא יהיו גלוי. אז את מי המון עוברים את הירדן, אין להם ברירה. הם מאוד לא רצו לצאת למלחמה. אני אתייחס לשאלה שלך, אתה יודע מה? אתה לא, אתה פותח לי. כן, רק נשמע אותך ו... אז ילד מופרע זורקים מהבית? ילד מופרע מחכים, ממשיך להיות מופרע מנשים, ואז עוד פעמים, עוד מחכים, ועוד מנשים, ועוד מחכים, ועוד מנשים. הילד מופרע, מופרע הוא לא שודד יד, הוא הילד שלנו. מה, איך אפשר לילד שודד? איך אפשר לקרוא לילד מופרע, הוא יתקשה, לברוח, איך אפשר? כן.
אני חושב שהוא לא ילד מופרע,
מה אתה
חושב
לגבור?
רק
בגלל
זה
שזרקו אותו. אבל למה זרקו אותו? אתה אומר ש...
אחרת אתה לא רוצה את ההפכות, אתה תיקח לנו, זה מוקים אותו מתוך
אין, אנחנו בעם ישראל, אנחנו לא ברצועת עזה. זה ימי התנ"ך, זה זקני גלעד. שוב, משפחה ספציפית באופן פרטי מתנהגת מכוער, זה כן, אבל עכשיו זקני גלעד, זקני גלעד. וזקני גלעד, לא אומרים, לא יודענו, לא שמנו לב, סליחה. מה פתאום לכם? אני שומע לכם, אנחנו באים אליך מאותה הסיבה שגירשנו אותך. הם לוקחים אחריות. הם אומרים, גירשנו אותך. תראו, יפתח, הולכים אליו כי הוא יודע להילחם. איפה הוא יודע להילחם? בפלאפון הוא למד את הקרבות האלה? מאיפה הוא יודע? יש לו רקע. מי יבוא להילחם? מי? אין ברירה. כנראה אין ברירה, הולכים להיפתח. למה הולכים להיפתח? כי יש לו רקורד, הוא הוכיח את עצמו. איפה הוא הוכיח את עצמו? בארץ טוב. מה הוא עושה בארץ טוב? במי הוא נלחם? בבני עמון, זה ברור. זה ברור. לכן אתה שם, אנחנו גירשנו אותך. בגלל הסיבה שגירשנו חזרנו. כי יש פה את זה טראבל מייקר. בואו נראה פסוק אחד אחורה, מיד. והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים. ויצאו אמרו, מה זה אנשים ריקים? מה זה אנשים ריקים? הם חלולים, הם בקום? אולי. מכל הארץ באו אנשים גרשו, הם יצאו לארץ טוב, ומשם יצאו. למה הם ריקים? זה מעלים לכל אנשים ריקים. האם העולם הזה ריק? עולם ריק, נכון? מהראש שלכם עתיקה, הכל ריק. אז העולם הזה ריק?
אין משפחה.
ריק זה מונח, ברוב המקרים זה מונח סובייקטיבי, זה לא וקום מוחלט, זה לא מובן הפיזיקלי של זה, נכון? ריק זה ביחס לציפיות. הנה, הכוס הזאת, אני תמיד, הכוס הזאת ריקה, נכון? הכוס הזאת ריקה, היא לא נשכח שם, היא לא ריקה, היא מלאה באוויר, נכון? אבל למה אני אומר שהיא ריקה? משום שהם כאן בדיוק, אף אחד לא כאן יצר בסוף כדי לקחת אוויר. התפקיד של הכל זה לקצת בתוכה מים ואין מים. אז האנשים האלה ריקים, ריקים. והגמרא אומרת, בואו נראה במקור, שתיים. כי אמור להיות שם, הוא לא רק בכלל, יש נחשים ועקרבים, אבל היה אמור להיות שם מים. מקור שתיים, הגמרא בבא קמא שואלת. אמר לי רב לרבא בר מרי, מינא מיתא, מה המקור? מינא מיתא דאמרי אינשי, שאנשים אומרים, מטייל ואזין דיק לביק בישא דבק אינא דסרחי. יש תמרים שהם לא מניבים פרי. מאיפה רואים שתמיד התמרים האלה הם צומחים ליד עצי שק? כשאתה שתל את התמר, ואיזה תמר ככה נתקע, איפה פספסת? כשהוא צומח באזור של עצי שק, אמר את דבר זה כתוב בתורה של נביאים בשביל השם כתובים? איפה זה כתוב בנביאים אצלנו? נכתיב ההתלקטו, נפתח אנשים רכים ויצא נמר. זאת אומרת, מה נביאים פה? שיפתח הוא לא עץ שק, לא צריך להגזים, אבל הוא דיק לביא שם. הוא נוטל פירות אבל, זה לא ברוש, זה נוטל פירות אבל פירות לא משובחים. הוא לא ריק, החזן לא יודע את זה שיפתח הוא ריק, אבל לא מפתיע אותם שאנשים ריקים מתלקטים אליו. אז למה הם ריקים? ביחס למה הם ריקים? ביחס לשנה היא 18 שנה. מה הכוונה 18 שנה? יש כפל בעיות אצל עם ישראל שמשום מה הוא חוזר אותם מכל ההיסטוריה. יש, ויעזבו את השם ולא עבדו, יש התכחשות, מכירים את השם ודווקא לא. ואנחנו נצטרך לגעת בסיבה, דווקא לא. ובמקביל יש דבר אחרת שמה? שמסרבים לראות את המציאות, מסרבים להביט בה באופן כנה בעיניים. המציאות היא שהאויב פוגע לנו. המציאות היא שיש בעיה, ובני עמון רועצים ורוצצים אותנו. אבל עם ישראל מתעלם, משני דברים מתעלם. מדעת אלוקים שלו, ואופן כי ויעזבו את השם, ומניתוח הנתונים, יהיה בסדר, יהיה שלום, נדבר, נוותר, נשב, שיחות, בילטרליות, אל תדאגו, נעשה מחוות, יהיה בסדר, עוד 5 דקות זה יעבור, וילד אחד צועק, המלך שלום! ואיך אומר את זה? יפתח, בוודאי. יפתח אומר, חבר'ה, יש פה אויב, והפתרון הוא לצאת למלחמה. ויפתח מתחיל להציף את השטח, ומתחיל להבהיר את הכל, ומתחיל להגיד, יש פה, אל תתכחשו את המציאות, אל תסתירו את התמונות הראש, כמו זאת יענה. יש פה צבע רועצים ורוצצים אותנו. ועם ישראל לא מגיב, 18 שנה. למה הוא לא מגיב? כי יש משהו יותר מפחיד. יש משהו יותר מסוכן מבני עמון, משהו יותר מפחיד. אבל זה בא ביחד. שוב, יש חטאים של שוגג, פה זה לא שוגג, ויעזבו את השם. וזה מקביל, היחס לאלוקים והיחס למה? לאויב, משום מה. משום מה, יכול להיות שבהרבה תחומים במציאות הם יהיו ריאליים מאוד. היחס לאויב פה, למצוקה הביטחונית, הוא איכשהו מקביל, הם הולכים ביחד, שני יחדים בשני הפעמים מנסים להתרלב. בשנה ההיא, הנביא אומר לך, אל תתבלבל, זה מההתחלה, אל תתבלבל, זה לא 18 שנה יחביר, יכבידו לו לאט לאט. זה מההתחלה, חמור וזוועתי מאוד, ואנחנו מנסים להגיד יהיה בסדר. וילד אחד או איש אחד צועק, לא יהיה בסדר, הפתרון היחיד זה לצאת למלחמה. אז מי האויב? נפתח, ואף אחד לא מנסה איתם. למה נדון, צריך לקבל, צריך להכיל, צריך לשמוע, לקבל את השונה, הכל מורכב, חכו, יהיה בסדר, אבל יפתחו הסכנה, יפתחו הסכנה. ולכן אתה שבנו אליך, אנחנו חוזרים אליך מאותה סיבה שגירשת אותך, אנחנו מרימים ידיים, ומרימים ידיים מול אלוקים, ומרימים ידיים מול יפתח. יש פה שני דברים שמאוד לא רצינו, אבל מה לעשות, האופציה השנייה התבררה כבאונס, בכפייה, לא רצינו, לא רצינו אותך ולא רצינו מחילת אלוקים, אין לנו ברירה. אנחנו ניגשים כנועים לחלוטין, ומקבלים, הם לא רוצים את יפתח לראש. כל אחד אחר אנחנו מוכנים לקבל את הלוח. את יפתח לא, תהיה קצין. כשאומר, אני לא מוכן להיות קצין, אז אני ברירה לקבל את הראש. אמרתי, מן הלוח החצוב לי. באמת הראש לא חשוב. יפתח רוצה לכם את בני המון. ויש מעט מאוד אנשים תאורי לב, מעט מאוד אנשים שמוכנים להביא את המציאות בעיניים, והם צועקים, עם ישראל, יש פה אויב, תזהו, אויב, אויב, אויב. זה לא נחמד כל כך, זה לא נעלב פה, לקחתי לו את החתולה, ואיתנת, זה אויב שהוא רועץ ורוצץ אותנו. והאנשים האלה כמו יפתח מגורשים מהבית שלהם, ומתלקטים אליו, אין לו בית מחסן מעל. זה האנשים האידיאליסטים, האנשים שרואים את המציאות נכון, אנשים שרוצים לגאול את ישראל, אנשים שמוכנים לזהות את השטח 18 שנה לפני כולם, והתנ"ך קורא להם, אנשים ריקים.
למה קוראים להם
ריקים? בטח הם מתלהלים אותם. זה מה שאני מנסה להבין לנו. בעצם מה עכשיו הייתה הגדמה? למה הם אנשים ריקים? הם הכי מלאים, הם הכי פנימיים, הם הכי מזה התאמצו. יפתח ואנשיו אומרים להם, עם ישראל אתה חי בהכחשה פנימית. תביאו במציאות, למה אתם ריקים? למה? זה מעלים. למה?
המשל
בגמרא, זה ברור, תראו, בגמרא כשהגמרא אומרת משפט, ברור לה שישבת על הפרק הזה שנתיים, וטחנת אותו, ושאלת את כל השאלות, וראית כל המפרשים, והשגת את המסקנות, ולגמרא מתבססת על זה, ברור לה שזה אקסטרק, ברור לה שיפתח הוא דקל בישה, ואנשים אנשים מכירים. ברור, ברור לך, למה? למה יפתח גיבור ישראל? למה? מוסר הנפש, ילכי נאמנות לאומית, כל אחד לא רוצה את מלחמה, חושב על עצמו. ויפתח פה גדר, יפתח פה חושב את האמת. הוא גם יוצא והתלטו עליו אנשים ריקים, הם פותחים מאחז ניצחון לעמוד, ומשם הם עושים להם פלנגות כאלה, הם יוצאים לקרות.
רק להגיד, אחרי שאנחנו יודעים את הסוף, שהם אנשים נורא אידיאליסטים ונורא דבר, נתאר מציאות שונה, שהם לא היו נכנסים, ובאמת, המאבק של העם בעבודת רק כל הדברים האלה הרבה יותר גדול.
ואין מה?
הם לא אנשים כאלה מלאים וכאלה...
אני לא יודע, אני קורא למילים.
אנחנו יודעים את הסוף הזה.
אני יודע את הסוף, נכון, אתה צודק. אני נורא חכם לקרוא את הסוף, ואלוקים שואל אותי, אם אני היום לא ריק. אבל בשביל מה יש לנו תנ"ך? לא בשביל ללמוד היסטוריה, בשביל ללמוד את האומר. בשביל לבחון את עצמי אחר כך, אם אני באמת ריק, אם אני באמת משיב, אני אתן לסוף עם לדבר. בכל אופן, המציאות הזאת של עם ישראל קורה עדיין, מול שני דברים. א', הוא מבין שצריך לעשות לשם, ב', הוא מבין שצריך להילחם, שני דברים שהוא לא רוצה. טוב, למה אתה לא רוצה לדעת שיש מלחמה? זה ברור. כי מלחמה נביא. מלחמה יש מחיר. מלחמה עם תקווה. מלחמה... זה זוועה. איך אמרת? אנחנו יודעים איך לצאת למלחמה, לא יודעים איך תיגמר. מלחמה אתה לא יכול לרבוץ ולרבוץ עצמך. מלחמה ברור לכל בר דעת. כמה אנחנו לא רוצים שיש מלחמה. אתה יוצא מלחמה, כי אתה מבין שאין ברירה, לא ש... זה נחמד. אבל כשזה מגיע, זה מגיע. אם זה מגיע, ואתה לא מכיר במציאות, את שלם חילמת יותר ויותר ויותר קדים, כולם מכירים את זה. בסדר, עם ישראל יצא למלחמה בסופו של דבר. עם ישראל יצא למלחמה, הוא שולח וזה הגיע, כי זה נתנה המון וזה לא מצליח, ויפתח יוצא למלחמה, ולפני שיוצא למלחמה הוא נודר נדר. אנחנו עוברים כבר לפרק י"א, פסוק כ"ט. ותהיה לפתח רוח אדוני, סוג של נבואה, ויעבור את הכלל לבני אשר. הרמב"ם אומר, כל מי שקם להושיע את ישראל, רוח השם, סוג של מבריאה, לפני הנבואה. ותהיה לפתח רוח אדוני ויבוא את הגלעד לבני אשר לבוא את מצפה גלעד ומצפה גלעד עבר בני עמון, חותר למגל התוקף. וידע לפתח נדר לאדוני ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון לידי, והיה עצו יצא לצאת את הידי לשקדים שירות בני ושאר בני עמי, והיה השם בני עמון והיה השם בני עוד. האם אני מנצח? אני מקריא לך. מה שיוצא הראשון? מה שיוצא הראשון? וזה הצליח. ועכשיו הוא מגיע לדעת יפתח. ועשרה, תודה. ננסה להכניס את כל מה שאפשר בתוך הגבולות. ויבוא יפתח המצווה אל ביתו, וינהוג איתו לצאת לקראתו בטובים ומוכנות, ורק היא יחידה. אין לו ממנו מלומד. בת יחידה, זה כל הדבר. ויכרה אותו אותה ויקרא את בגדיו ויאמר, היה ביתי אחי יכרתיני, ואת היית באוכרי, ואני חי פציתי פי אדוני ולא אוכל לשוב. משום שזה שיר אחרי מלחמה, הוא יוצא, הוא חוזר, לא על הפלאפונים, אתם יודעים, כל חמש דקות, כל בסדר, אני יודע מה שאומר את זה. מת בקרב, נשבע, נחתך, זיהום דגור, הוא לא יודעת כלום. הוא מגיע הביתה וזה הרגע הכי מעתיד, נכון, יוצא לקראתו. אבא מנצח את תאומים חולות, היא לא מבינה שאנחנו... היא יוצאת אל מותה. היא יוצאת אל מותה, בתאומים חולות. והוא אומר, במקום לחבק אותה ובמעלה הרבה, הוא קורע את גדיו, שבר נוראי. האב איתי אחרי חייתני, ואת איתי אוכל, ואנוכי פציץ לפי אדוני, אני לא אוכל לשום. ואת אומר אליו, אני הייתי כותב את הפסוק הבא. ואת אומר אליו, אבא, קיבלת מכה בראש? אתה בסדר? מה אתה מדבר? מה איתי אוכל, חייתני, אתה קיבלת חלק פה, מה קרה לך? על מה אתה מדבר לי? אני אמר לך, מה זה אני אמר לך איך הייתי? הייתי אוכל, הייתי אוכל, מה אתה מדבר? אני קורא לגלל מה אתה מדבר, מה היא אומרת לו?
אבי, פצית את פיך, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה לך את מים וכמות בבך, אני אמרנו, היא נוספת לי, היא לא אוהבת, נכון? היא אומרת לך, היא לא אומרת, דירבל. דירבל תפתח. אבל אני אמר, אבא, תתחכם. אני אמרנו, אתה היית עושה, את צחק עם זה. אל תשכח, עכשיו עשה לך נפלאות, אל תשחק עם זה. הסגל של... על מה היא מדברת? בכלל לא יודעת מה קרה, נכון? היא בתמימות מרקדת נערה תמימה, מרקדת לשמחה, ובעצם אנחנו בוכים ואומרים, הטוב לב הזה, טרגדיה! היא לא מבינה בכלל, הכל פשוט פה, ובעצם היא רוקדת איזה פשלה, נכון? חבל שלא, יש לי רעיונות, הרבה רעיונות מילה, צריך לציס קרדק, לפניה. יש לי כמה מועמדים, לא משנה, אני לא אגיד לכם איפה הם גרים, בצפון, בדרום, ברצועת עזה, בלבנון יש כמה שאני שמח אם יצאו לקרוא תפתח שלי. היא לא יודעת, ופתאום, ובפתאום, היא לא יודעת להגיד, אבא, על מה אתה מדבר? היא לא שואלת כלום, היא רק אומרת לה, אתה לא חוזר בך, אתה לא משחק עם זה. אתה לא יכול לשחק עם זה. חז"ל, לחז"ל יש ביקורת קשה על הנדר של יפתח. מה הנדר של יפתח? מקור שלוש, נדר של יפתח, אני מכיר את המדרש תנחומן. את מוצא ביפתח הגלעדים ונשאלה הבן תורה הבית ביתו. אימתי? בשעה שלך הם נאמרו לנדה, באותה שעה היה עליו כעס מהקדוש ברוך הוא. מה היה הכעס מהקדוש ברוך הוא? אמר, אילו יצא מביתו כלב או חזיר או גמל, היה מכיר אותו לפניו? מה זה יוצא שיצא מביתו? אילו אתה כלב, אז אתה מכיר מה הכלב? המדרש מפתיע אותו מאוד, נכון? נכון? מה המדרש הזה צריך להגיד? שמה לא בסדר בנדר של יפתח? מה כל מדבר שלך יפתח, נכון? מקור ד' ובנו את במות הבעל לשרוף מהם ויש עולות לבעל אשר לא צוויתי ולא דיברתי ולא עלתה ליבי. אשר לא ציוויתי זה בנו של מישע מלך מואב שהקריב אותו ולא דיברתי זה יפתח שהרג את ביתו ולא עלתה ליבי זה יצחק בן אמון. כשאנחנו לא רוצה קורבנות אדם. הבעיה של המדרש זה גמל או כלב? בואו נאמר, אדם יוצא במלחמה. מי שיצא מדלתי ביתי הקריטו, מי יצא לקראתך אתה חושב? מי יוצא לקראתך כשאתה מגיע הביתה? מי? בן אדם או... מי הכי התגעגע אליך? מי הכי חיכה אליך? יש לך בתמונה פה. אין לו ממנו, לא אישה מכלל, הוא לבד. אין לו ממנו, מעצמו, רק היא. היה לו משתך אליך? לא, אשתו. נראה נצח לדבר על אשתו. אבל יש, זה מה שיש לו בעולם, את הבת שלו. היוצא שיוצא את זה, אולי השכן יצא? ומה יצא? מה אתה חושב? אולי כן יצא? הביקורת היא שהוא בבדל על כלבים יוצאים, חתולים יוצאים, נכון? אולי חמור יוצא? אולי זבוב יוצא? אולי הזאת שהולכת להיות כביסה תצא? מה, תקריב אותה? המדרש, הגמרא בתענית, נעלה מקודת חליפה נפתח על זה שהוא מקריב מיתו, נכון? לא ציוויתי ולא דיברתי לא עלתה ליבי. הליבו של מי עוד לא עלה? יש פה איזה חוסר הלימה בין שלושת הדוגמאות. לא ציוויתי בנו של מישה, לא דיברתי יפתח, לא עלתה ליבי זה יצחק. במקרה הראשון והשלישי אבות רצו להקריב את בניהם. מישה הקריד את בנו, הקריד את בנו. אברהם רצה להקריב את יצחק. מה זה רצה? זה הפקודה של קיבל מלוקים, אבל הוא רצה. ואז יצא המלאך ואמר את ישחת חי לנער. הרי האמצע זה לא הוגן, למה זה לא הוגן? כי לא ציוויתי, לא דיברתי, לא עלתה ליבי. לא רציתי להקריב את הבת שלי. רציתי להקריב את הראשון שיצא מהמתלבטים, נכון? או שהגמרא חושבת ש... שיפתח כן רצה להקריב, ולא רצה. הוא חשב שהוא יקריב את הבת שלו. משום שבן אדם אומר, בואו תראו. לפעמים אתה אומר, אם נמצא פה חניה, אז אני אתן 100,000 שקל צדקה. זה הגיוני, תלוי איפה. מהטראומות של הבוקר אני מדבר. אבל אם אני עושה לקרב, ואת מי ישראל תלויים בראשו, וגורל האומה לדורותיה נמצא בראשו, אז הוא הולך לדור לזה, נדר. הוא אומר, אין גדול, אני 15 שקלים צדקה. אתה מצפה למשהו, נכון? זה נדלה, נשאר צרה, כשאחות כל כלל ישראל, אתה מצפה שיפתח לדור משהו, משהו. איזה משהו, לא יאומן, לא יאומן. מה יש בנדר הזה, זה יוצא שיוצא מבינתי? מה?
אז הוא חבור הגמל, נניח, שור, וואו, כל הכבוד. לא, אני כל כך מתרגש, שור. כמה עולה שור, לא יודע, כמה 5,000 שקל, אין לי מוסס. אז מה, גם אתה נורמלי, אני צחול מלחמה, אתה רמטכ"ל, אתה מצביא של עם ישראל, זה כל מה שיש לך לספר. והוא גם בתנאי, לא בטוח. ואם יוצא תרנגול, אני יש את הקיים. מה הוא כל כך מפעים? זה משהו אינטימי ונפתח לאלוקיו. וברור שיפתח רואה שיש בו משהו מפעים. בואו נחזור לבעת שלו. הבעת שלו רוקד, הוא אומר אחר, הוא בא אליו בטענות, למה הוא בא אליו בטענות? הוא צריך להגיד, ילדה שלי, מה עשיתי לך? הוא צריך להרוג את עצמו, הוא צריך... אני הכרעתי אותך, לא את הכרעת אותי. במקום לבוא מתלונות על עצמו, הוא בא מתלונות אליה, למה? והיא משתפת פעולה. ומה היא אומרת? היא אומרת, אבא, אני יודעת בדיוק מה קרה פה. ותעיז לא להקריב אותי. תעיז, זה מה שכתוב. הפצית את פיך, עשה לי כאשר אתה מביך, אל תשחק עם זה. בזכות זה אנחנו מנצחים במלחמה, אל תנצח עכשיו, בוא תזרוק אותי. ובוא, איך זה לזרוק אותי? תימנע מלהקריב אותי. אתה מקריב אותי! הבת שלו היא בת שלו. היא הייתה מצטרפת למלחמה עם העוצמות שלה. מהפסוקים עולה פה, אני חושב, שיפתח, מהרי אלוקים, אני לוקח את הסיכון, שזה הבת שלי. זה מה שכל כך גדול בנדר. אני מוכן, אלוקים. שלהם את הבת שלי, רוב הסיכויים שזה מי שתצא את הבתי, וזה הדבר הכי שמעניין. לא תרנגולת ולא פרה, ואוי ואבוי, אם כלב או גמל או השכנה, זה בכלל צבא. אנחנו אומרים, איך לא חשבת על האופציות האלה? מה עם הבת שלך? הבת שלו זה משהו התכוון. והבת שלו ידעה את זה. ברור שהיא ידעה את זה. היא ידעה, היא שמעה את זה. סיפרו לה, בלי טלפונים. היא הבת של מצבן, יש כל מיני לשונות, מתגלגל, והיא יודע, ברור, היא יוצאת לקוטות במחולות, תוריד את הטרגדיה. יש פה משהו יזור, מובנה, היא רוקדת אל מותה בידיעה ברורה, בוודאי, והוא יודע שהיא יודעת את זה. אז הוא אומר, מה את עושה לי? את הורגת אותה, תחייך, תן לי, הוא לא צריך להסביר לה, כי ברור לה שהיא יודעת. ברור לה שהיא יודעת, והיא יוצאת בכוונה, והוא אומר לה, מה עשית? היא אומרת, אבא, אוי ואבוי, לא תקריב אותי. בזכותי, בזכות זה שאני יצאתי בלמודי, אני יצאתי. והיא לא מתאבדת שיט. היא לא אחת שמעשה בחייה. היא לא אחת שחיה אגומים וקיבלה פאטווה, כל מזה, שיש לה אישור להתאבד. ממש לא בכיוון. ואתה אומר לבי, עשה הדבר הזה הרבה ימים שלנו חודשים, ואלך וירדתי להרים ואבקה על בתוליי. אני מאוד מצטער, אני רבקה, רציתי להיות רעיה, רציתי להיות אוהבת, רציתי להיות אימא. זה מאוד כואב לי, אני לא מואסת בחיים, אני מלאה אהבה לחיים. אני מלאה, אני רוצה להדגיש את אהבתי לכם, אני רוצה חודשיים נערותיי. ויאמר לכי, ובת יפתח נהפכת לחוק. ותהי חוק בישראל ימים 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 תלך אמות ישראל לתמות לבת יפתח על ידי 4,000 שנה. יכול להיות שזה אחד המדוקאים כאלה. אבל אנחנו כותבים את זה, כנראה שזה באמת אירוע לאומי. כל שנה בנות ישראל צריכות 4,000 שנה לזכור את הילדה הזאת. שעדיפה שלא נדע מה שמה הרדית, זה לא עניין אותה כל כך שנדע אם קראו לה יוכבת או שולה, זה לא חשוב באמת בכלל. חשוב לה איך היא חיה באמת, אחרי זה הפרסומות. יש משהו בנערה הזאת שבנות ישראל רואים בה איזה משהו אדיר, צריכות להתחנך לו, והבעיה היא משנה זה מבנה. מבנה, אנחנו צריכים לעשות משהו יותר. מה? מה קרה שם? אנחנו רק נסיים, כדי שאני אצליח לסגור, את פרק י"ב, פרק י"ב איש אפרים בא בתלונות ויפתח, מדוע עברת להילחם בבני עמון ולנו לא קראת ללחימה. והתחל לשרוף עליך באש. לאפרים זה מאפיין אותם בספר שופטים. כשבא האויב, הם לא נלחמים. רק כשמישהו נלחם באויב, אז הם אומרים, למה לא קראת לנו? זה לא פעם ראשונה. זה קרה עם גדעון, הוא קודם. ומה גדעון אמר? אחרי שגדעון מגרש את המדיינים, אחרי זה, אוי, מה עשית לנו? אז מה גדעון אומר להם? זורק לי עצם, הוא אומר. על אותו עוללות אפרים יוציא לגפן. עוללות זה סופי התאבים שנשארים בגפן, זה הרבה יותר משובח מי. אתם עשיתם פה את הכל, גדעון אומר להם. השאלה של כבוד, ויוקרה וכיסאות, קחו, קחו את הכבוד, מה אכפת לי? יאללה, אתם עשיתם הרבה יותר ממני. גדעון מורח אותם. גדעון, באופן אמיתי, היה צריך לבוא להם בביקורת הזה, מה? מי הפריע לכם להילחם שם שלכם? מי הפריע לכם? בדיוק, עכשיו, אני זה שלא בסדר, אני. אבל גדעון לא רוצה מלחמות, אבל גם לא רוצה מלוכה, בטוח שלא רוצה מלוכה. אז הוא זורק להם, בסדר, וזה מרגיע אותם. אבל יפתח לא ככה. ביתך נשרוף עליה, אי באמת? אני לא? ויקבוץ יפתח כל אנשי גלעד, וילחם בפני אפרים, ויפול בידיים מאפרים 42 א'. אתה מערער על המלוכה, אתה תקבל. שחיטה המונית. בית מטבחיים כזה, התיאורים מחרדים מאוד, אנחנו עושים מבחן שיבולת ציבולת, אין לנו מספיק דקות, אז אני מדלג על זה, אבל הוא מחסה לחלק עדים של אפרים. וישפוט יפתח את ישראל 6 שנים, וימות יפתח הגלעדי ויקבר בערי גלעד. איפה קברו אותו? בערי גלעד. להחליט, איך? נכון, אי אפשר להקבור אותו. צריך להשאיר את הדף, אז הגמרא אומרת, אתם מכירים את הגמרא, נמצא באיזה מקור זה כתוב. בחמש א', תודה, יפתח מת בנשילת איברים. בכל מקום שהיה הולך והיה איבר נשול ממנו והיו קוברים אותו שם. עד עוד הכתיב היום נפתח עם דלי ויקבור בהרגילה. משהו קשה, זה מין מחלה נוראית. הוא היה הרגוע, אני כבר מפלט לו אצבע ולאוזן, בואו נחסוך את התיאור, בסדר? הוא היה מתפורר. זה מחלה קשה מאוד, זה מעט מאוד זמן דרך אגב, 6 שנים. נפתח שבת ישראל 6 שנים, תקופה קצרה מאוד, ותקופה הזאת הוא מתפורר, את הבת שלו איבד וגם את הגוף שלו, ולכן כל חלק ממנו נקבר במקום אחר. שיש פה איזה משהו שאמור להיות אחדותי, אבל זה נפתח מתפורר. אז בואו נסכם מה יש לנו, בסדר? ואחרי זה נבוא להבין את השאלה הגדולה. מי צודק? בעזרת השם, מי צודק? שבת יפתח ידעה על הנדר, החליטה בשבתח את קדם אליה, הוא לקח את הסיכון וידעה את זה, היא יוצאת בכוונה, מכריחה את הרשע, הוא נוזר בה, אז למה הוא לקח את הסיכון ויכול להבין? לא ציזיתי ולא דיברתי, אבל אני אומר, אתה חושב, יפתח אומר, היו כאילו נותן לך את הבת, שלא רוצה את הבת שלך. לא ציזיתי ולא דיברתי, לא תאמיני. אם באמת יפתח, אבל אני יכול להבין שהוא, יכול להבין שאדם חושב שהוא נותן לו את הנדרים שלו, אז קורבן מאוד, וזה קורבן מאוד גדול, הקשם לא רוצה מוות, השם רוצה חיים. אבל למה היא יצאה כזו? למה? ולמה היא נלחמת פה שיוצא? בגלל אנשים ערכים. בגלל אנשים ערכים. ואני אנסה להסביר. שהמציאות היא נשמה, רוח, נפש וגוף. יש 4 שלבים שהרבה פעמים מנותקים אחד מהשני, אבל באופן אמיתי, הם צריכים להיות אחדותיים. צלם נוקים מופיע כמובן במשנה, ובסוף הם מופיע גם בגוף. יש פה 2 בעיות. בעיה אחת שנוזרים את השם, בעיה אחת שנוזרים את את ההבנה שיש צורך במלחמה, בינתיים אני קורא לזה ככה. ואיך פותרים את הבעיה שיש צורך במלחמה, איך פותרים אותה? נפתח, מציב פתרון. יש אויב בני עמון, אתם חיים בהכחשות, אתם חיים בהתעלמות, אתם לא מוכנים לעמוד מול המציאות בעיניים כוחות, אתם צריכים לצאת לך עמון בני עמון. וכל מי שחשב כמוהו, הוא נשרק. למה התנ"ך מעלים אותו? למה התנ"ך קורא נשרק? מישהו מדבר על הקליפה. משום שהם עסוקים בפתרון הטכני. נכון שטכני צריך להילחם מול בני עמון, אבל זאת לא הדעה של עם ישראל טכני. הדעה של עם ישראל, אין להם כלים אחרים ניתוח טכני של המצב. אנחנו מנסים להבין שורשים, מהויות, למה עם ישראל מתכחש למצוקה העמומית, למרות שהם רועצים ורוצים אותם בפעם הראשונה. מאיפה זה בא? זה בא מאותו מקום שגורף להם לעבוד את כל העבודות זרות שבעולם, ורק את השם לעובדים. למה? כי יש פה מכנה משותף בין כל האלוהים, עם תסיפות של כל ככה, בין כל התרבויות שבאנו לבין התורה. כן, יכול להיות אדם פתוח להכל, תרבויות דורשות מחיים גדולים לאדם. ואדם יכול להיות פלורליסט ופתוח, וכן, עם כולם חוץ מהשלם התורה. יש משהו בתורה שהוא אנטי או נגדי או שונה מכל כל התרבויות שהיו יהיו אותם. ומה? שכל התרבויות מציעות לך עסקה. יש דיל. אתה תשלם ותקבל תמורה. אתה תשלם. יש כל מיני תרבויות. יש תרבויות שדורשות, אני אשמור עליהן, לשונים. תרבויות שדורשות כל מיני חיים כבדים מאוד. תרבויות מתירניות, הן סופר מתירניות. הן דורשות מהאדם לעשות מעשים שישראל אותם, שתוקעות בעצמו. הרבה מאוד קורבנות יש בכל עבודה זרה, גם כשהם יכתבו לעצמם שהם אנשי החופש. ממש יש שם הלכות לחצים ענקות וכבדות מאוד. אבל הם יוצאים לך תמורה, כדאי לך. יש לזה מורכבות בחיים. וכל דרך כלל תמות מנסה ליצור איזה מבנה שאתה בא לשלם לכם ואתה קונה כל חנות. אתה הולך וקונה, משלם ומקבל תמורה. אני נשאר אני. ואני עושה איתך עסק. אני לומד מקצוע, אני רוכש נכס, אני עושה דברים מסוימים, אני מבלה, קורא, אני נשאר אני. ואתה מציע לי במערכות יחסים שבשר ומתן, כל מיני נכסים, נכסים נפשיים, נכסים מוכנים, נכסים המוניים, נכסים גשמיים, הרבה סוגים של נכסים, התורה לא ככה. התורה לא אומרת לך, תישאר אתה ואני יוצא לך בדרך כמוך. התורה באה אלינו באיזה מקום שאומרת לנו, תשתנו, תשתנו. אני רוצה להיות רופא, אני, ואני רוכש תמצא רפואה שאולי הוא יעשה בי הרבה נעמד, אני צריך שם מישהו לא מכירים כבדים, אבל הוא יעשה בי הרבה תורה לציפוק, זה כלי שדרכו אני יכול לממש את עצמי. אבל התורה אומרת לך, תפתח. התורה אומרת לך, אתה יכול להיות שאתה חי את עצמך באופן מאוד חלקי. המודעות שלי, מי אני, היא לוקה בחסר. כל עוד לא נפתחתי לתורה. התורה לא עוד מציבה לי דרישת, רשימת דרישות. מה פתאום? התורה באה לגלות, לחשוף בפניי את הרבדים הכמוסים שבתוכי. התורה באה לרומם, התורה בעצם באה כאילו, יש איזו תחושה כזאת, בגלל תחילת הדרך, שהתורה אומרת לי, תתגבר על עצמך. בוא תהיה מישהו אחר. זה לא נכון, אתה לא מתאים מישהו. כמו שאתה הולך לזרע, אתה אומר בוא תהיה עץ. אז זה לא בוא תוסיף. נוסיף לך כל מיני דברים, בוא תתפרק. תהיה מוכן לעבור תלך של התפרקות, מכיוון שאז הגניום שלך יוכל לפרוץ, ואז תדע באמת מה תמות בך. זה המשל המפגש עם אלוקים. להתפלל זה לא יוגה. להתפלל זה לא איזה תרפיה, זה לא איזה מכון שעושה לי טוב בלב. זה גם עושה טוב בלב. אבל התפילה יוצאת קשר באמת עם אלוקים, ואני לא ארחיב בזה יותר מדי, זה שהמחוק שם קורא לי לרוץ. אבל התפילה, או כל עבודת השם, היא דבר שאומר לי, תהיה בטוח, אולי כל ההבנות שלך וכל המחשבות שלך, הן חלקיות, נמוכות מאוד. יכול להיות, יכול להיות שלא. זהירות. מה זה זהירות? עכשיו הזהירות מסיעת שם. זה מה שאתה צודק, לא אמרנו שאתה לא צודק, אז זהירות. תרשה לעצמך להטיל לספק. האם אתה באמת מזהה את עצמך, נכון, את הנשמה שלך, לא את הבשר שלך, לא את האבות שלך, את החשיכים שלך. אולי זה ניתוי עקום, כי מפת הנפש האמיתית שלנו כתובה בה, תריין. יש לנו מעט מצוות, אז מה חברים? זה מי שאני באמת. לפעמים אני מזהה עם זה בקלות, אם זה קשה לי. בעצם אדם יכול לעשות את הכל, אבל הוא נשאר הוא. הוא יוצא למלות, בנסיעה, במסגד, הוא יוצא, הוא נשאר הוא. והתורה אומרת לך, לא, היא לא רוצה אותה כך. הדבר הזה אומר לך, תיפתח לזה שאולי הדברים הכי יקרים לך הם לא יהיו, כי אתה לא נורא מאוד יקרים והתורה לא רוצה. אם התורה לא רוצה, סימן שזה לא יקר, זה אופן מפתיע, אני אקח הרבה שנים אולי כדי לזהות את זה, לעבוד את זה. אנחנו יודעים שמגיעים לישיבה, בבית מדרש, אז לא רק רוכשים יחסים, לא יודעים עוד כמה דברים גמרא, פתוחים לעצב שינוי, לחולל התבוננות ממני, שטובה ממני אולי, אני לא אשתנה, אולי כן, לא תודה רבה מלחמה. מלחמה, פירושו של דבר, שבשביל לנצח במלחמה, בשביל לצאת במלחמה, צריך ממלכה, צריך חוק, צריך ביחד. מלחמה דורשת ממני להתכופף. מלחמה אומר לי, אתה לא יכול לעסוק באינדיבידואל. אתה עזוב את הקריירה שלך, את העסק שלך, את החלומות שלך, ואת התכנון של החופשה המשפחתית שלך, בצד. עכשיו יש מלחמה, אתה מגויס, ויכול להיות שחזור להיות עושה הביתה, ויכול להיות שתיפצע של מלחמים כבדים, ועזוב את העסק שלך בצד. עכשיו אנחנו כלל, יש מלחמים משותף. לזהות את האויב בראשו של דבר, שים את עצמך בצד, כי לא רואים את עצמך בצד. ולפעמים ברירה, אני תכננתי חופשה חלומית, ובדיוק תכננתי עסקה שתביא לי ערכים אדירים, אני אקבל צד שמונה. אז לא כדאי שבדרך אני אתנשר לסוכן המיניות שלי, זה לא מוצלח. הדרך עוד מילי, אבל אם אתה, אני לא ארחיב בדוגמה הזאת. אבל עכשיו המלחמה, אתה מגויס למלחמה, ומי יודע מה יקרה? ועם כל החלומות שאתה לא רלוונטי, ואתה עכשיו עסוק בעצמך. זה ברור למה אנשים לא רוצים מלחמה, אני רוצה להזיז מדי אף אחד שזה מאוד. הם לא רוצים מלחמה, אבל לפעמים זה המחיר של מלחמה הוא מחיר הרבה יותר נמוך מהמחיר של מלחמה, כי האויב רועץ ורוצה, והוא יעבור את הירדן, ויהיה יותר קשה, יותר קשה, אז בטח שלא תהיה חופשה משפחתית, בטח שאני גדולה של, אני גדולה שלי, לא עובד לי ביטוי. אז יש פה את יפתח, ואנשים מכירים מוח, שאומרים להם, חבר'ה, תתבוננו, אנחנו במלחמה, וכל עוד נברח במלחמה, היא רק תרדוף, היא רק תהיה יותר גרועה. כל עוד נחיל, אז אנחנו מתחיל את עינינו לראות, המצב הוא חמור, בואו נלחם. והם צודקים, אבל הם ריקים. ואני יכול להיות שיותר מילים מכולם. אבל כשהם טוענים שהם יותר חכמים מכולם, יותר מבינים מכולם, דווקא בגלל זה הם ריקים. כי יש איזה שורש. זה שעם ישראל לא רוצה מלחמה, זה שעם ישראל לא רוצה את השם, זה לא סתם מופיע פה בפרק י"ד, יש פה איזה תהליך, ספר שופטים של בנייה של דור אחרי דור, זה דור רציני מאוד, זה דור איכותי מאוד, זה דור שמאות שנים בארץ, יש פה מבנה, שצריך לעבור שופט שופט בספר שופטים כדי לזהות איך הוא נבנה, והדור הזה מרגיש שכל אחד בנה בתוכו מדרגת חיים גבוהה מאוד, רצינית מאוד, איכותית מאוד, לאנשים ריקים באמת, לאנשים זולים, לאנשים חסרי משמעות, לא כל כך קשה לצאת מלחמה, לא כל כך קשה לצאת לכל מיני הפגנות ש... יש כאלה שנוהגים בכביש, אתה רואה שבאמת אין להם מה להפסיד יותר מדי. ככה הם חושבים לפחות, אני לא חושב ככה, אולי לא חושבים עליי ככה, אבל יש תופעות כאלה. ויש פה דור שכנראה יש לו עוצמות מאוד גדולות ועוצמות מאוד עליונות, ולהבין שאנחנו מלחמה, זה לא רוצה להבין את זה. מעדיפים את כל פתח שלא יהיה ולהגיד אנחנו מלחמה. כי מלחמה פרושות דבר אנחנו מלחקים. אנחנו רוצים להקים ראש ובצים וממלכה ופקודות ומי שמדבר לי במוסים ואיפה אני בעולם שלי, זה לא רק אינטרסים כלכליים, זה לא רק הניצנות ואגואיסטיות. ממש לא! זה לא מקומות הרבה יותר מוכנים. אנחנו צריכים להקים מלכות, צריכים להקים ביחד, אבל אנחנו עושים את זה לצער מקבל, לצער מקבל מאוד. ואז מי האיום הכי גדול? מי שאומר את האמת. מי שאומר את האמת, תבין מה שמחמה, אי אפשר לסבול אותו. כי זה לא ויכוח כמה זה אחד או שלוש. זה ויכוח שהשלכות שלו ישנו את כל החיים, יתאמו הכי מאוד מאוד גדולים. וכשיש אנשים שאומרים, אין לכם ברירה, זה המצב, אז אנחנו בצער הרבה קודם מקבלים את ההכרעה של מלחמה, בצער הרבה קודם מקבלים את ההכרעה שאנחנו צריכים לקיים את התורה, הם לא רוצים להם פה. עשה לנו את הטוב בין התשובה שלהם, זו תשובה שגורמת כביכול לעמל, לקיצר הממשל, אני אדבר. התשובה שלהם היא תשובה תפקודית, אבל לא ליבית, לא מערכים. מערכים אומרים, אנחנו כל כך לא רוצים להשתנות, כל כך טוב לנו עם עצמנו. אנחנו כל כך מקבלים, כל כך אוהבים את עצמנו, כל כך עסוקים בעצמנו, אבל התורה הזאת, טוב, אין ברירה, נמשיך בלי תורה להתפרק. מאמין. אבל זה כואב לעמוד, זה כואב לעמוד. ויפתח אומר, אין כואב למלחמה, והוא מצביא טוב, הוא אסטרטג טוב, ויש לו שיטות רציניות, לא לנצח את האויב. אבל זה קליפה, זה חיצוני, זה ריק. כל זה ריק, אנחנו רוצים את התוכן. ומי שעושה את התוכן, זה מערכת, שאנחנו לא יודעים את שם. זה לא תפתח. איך בא תפתח כשאומרים כל הסיפור הזה? איך? כי בא תפתח מספר את הסיפור אחר לגמרי. משום שפה כדי להקים ממלכה, מה זה להקים ממלכה? יש לי מקומות שאנחנו חייבים לראות אותן. ויפתח איזו טעות פיס מאוד מאוד קטנה, מבחינתו, אבל קריטית. יפתח מנסה לפתוח במאמצי שלום. הוא שולח איגרת מאוד ארוכה אל מלך בני עמון. וישלח יפתח מלכים למלך בני עמון, אומר מה לי בלך, קיבלת אליכם בארצים. ויש פה רשימה ארוכה, 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 ארוכה. אני לא קורא את זה בכלל, בסדר? אבל יפתח מסביר מלך בני עמון, וזה שטח שלנו. ויש שם פסוק ככה, איפה אני מחפש אותו? פסוק עבד עלינו. הלא את אשר ומשחק כמו שלא יפה אותו דירה, שלכל שרואים שעדו אלינו פגיעו אותו ממש. אלוהים שלך שייתן לנו מה שהוא רוצה, ואלוקים שלנו, אנחנו ממש. בסדר? הוא מנסה לפייס את זה לפנימו, מנסה להגיע אותו, נכון? אבל יש לו טעות דיפלומטית שאין עליה מחילה. הלא כל אשר יורישך כמו שלא יפה אותו דירה, כמו זה לא אלוהים שלו. ממש לא. כמו זה לא אלוהים שלו. אלוהים של עמון זה המולך. אני קצת מקורות כתבתי במקור 6. אז לפני שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב בהר שם בירושלים, ולמולך שיקוץ זה כמו שלא עניין אותם אף פעם, אתם יודעים? העבודה זרה שאני צריך להתווכח איתה, ואני צריך להתווכח זה המולך, לא כמוש. מואבים אנחנו לא מחפשים, אבל למולך, מי שיעבור את לא זהו, למולך, אתם כן למולך, מולך על גבי עינו, זה תפקן. יש עוד מקורות כתבתי, או שלא כתבתי, אבל בכל אופן למולך, לאלה של בני עמון קוראים מולך. בסדר, פסוק קורא, זה קשה, כי זה השמוע המלך, אבל זה עוד הרבה מקורות. משם זה הגיע. איך עשה, יפתח את התמות הפטלית הזו, שרק הכעיסה ובזדה והרתיחה את מלך בני עמון, וכמובן שהוא לא התפייס, רק יצא למלחמה, יצא לו ברוך השם, יפתח לא כל כך מתעניין במלך בני עמון, הוא מתעניין במה שהוא, מבחינתו זה לא רלוונטי, מבחינתו זה רלוונטי מאוד. משום שהאויב הוא לא מקרי, אלוקים לא אומר, מישהו פה בסירה, לך תקוף את ישראל. מי שתוקף את ישראל זה החולשות שלנו. כשאנחנו טועים, אנחנו חולשים, אנחנו חולשים, מי שמאשר, אז הסיגה, אתם אלה שפוגעות לו בריאות, מי שעושה הרבה אדום, אז התחבורה שנושא הרבה אדום פוגע את אותו מחרית, זה לא איזה מין משהו שהגננת חושבת מה לעשות, למרות חושב, אני לא מבין שיצירתי כתוב 150 פעם יותר לא, מה שלא יהיה. אז לא לחינם יש לבני המון את היום ושנקם הולך, והתנ"ך מזלזל בו. ויסוף תמיד את כל המלך רבת ולכן במלכדיה, תדעי למלחמה בבני עמון, רבת עמון, יואב קורא לדוד כדי לקצור את הניצחון, ויקח את הדלת מלכה מעל ראשו, משתלת כיכר זהב ואבן יקרה, ותהי על ראש דוד, משתלת אלינו מוציא הרבה מאוד. דוד לוקח את הטלת, את הכתר של מלך בני עמון, ולובש אותה על הראש שלו. לא בגלל שהייתה מוציאה את יפה. אני רואה שממש לא. 8, מקום 8. ואנטוניה בן חגים מתנשא לאמור אני אמלוך, ואז לא אומר פרשים 53 מפניו. מה זה מתנשא לאמור אני אמלוך? אמר רבי אמר, מלמד שביקש לעולמו ולא עולמתו. אדוניה מנסה לטעון כמו יורש של דוד, נכון, ולא שלמה, אז הוא מתנשא, מתנשא זה לא מצליח. הוא מה זה? ביקש לעולמו ולא עולמתו. מה עולמו ולא עולמתו? אומר רש"י. שביקש לענותו ולענותו, שתשב לראשו קטע מלכות ולא לענותו. הוא לקח את הקטע של דוד וחבש אותו, אבל זה לא יתיישב אותו. לא יתיישב למה? ותשאר שרביט של זהב בתוך עינה מדופן מדופן, ועינה מתיישבת בראשו ללוי שיש לו חריץ בראשו, והיא ידעות לבית דוד. יש איזה קטע פלאי כזה, שזה מי שמתיישב על הגולגולת, הוא מלך לדוד. מי שלא מתיישב על הגולגולת, זה לא משהו רפואי, משהו מוכני כנראה. יש קטע מלכות מיוחד במינו, שהוא מעיד על מי המלך האמיתי. והיא עדות לבית דוד שכל ההורים למלכות עולמתו, מי שלא רואה מלכות עולמתו. זאת אומרת, אנחנו חשבנו שהדניה, היו סיבות רבות חושב שהדניה הוא המלך האמיתי, אבל זה לא ישן לו. איזה קטע הוא עכשיו? הקטע של מלך בני עמון. הקטע של מלך בני עמון, הקטע של העם הזה שהעבודה זרה שלו זה המולך, הקטע הזה שם יש מקום, בני עמון יש מקום. בבני עמון יש כוח אמיתי, יש איזו תנועה רוחנית שמדברים באופן יודעים מה זה מלכות, ודוד יכול לחבוש, להעיד, לברר, מלכות לא דרך בני עמון. אני מנסה לומר כמה שנות לקחת כדי לחשוב איך אני לעשות את זה עשר דקות לאחרונות. אני אדבר על מה נפתח אחרי כל הדברים שאמרנו, אני אומר ככה. עם ישראל יוצא למלחמה, ויצא העולם בגלל הוא לא רוצה את המלחמה, הוא לא רוצה להיות שם. הוא רצה להיות עסוק בעולם האישי שלו. העולם האישי של כל אחד היה עשיר, רע, פורד, יצירתי, מזכיר, מעניין, חדשני. אין ברירה. אין ברירה, מאוד מאוד לא רצינו, אבל הלחץ גבר וגבר עד בסוף. כל כך לא רצינו, התחלפת, אבל אין ברירה. לכן אתה שאתה אומר. וזה מלחמת אין ברירה? וישועה שאין ברירה, זה לא זה כאן. זה לא משהו שהבעיה לא הייתה בני עמון, הבעיה הייתה פנימית. פתרנו את הבעיה החיצונית, ולא פתרנו את הבעיה החיצונית. אז עכשיו יש, הם לא רוצים את התורה, הם לא רוצים להיות ביחד, כי הביאה בדור שלנו מתנגדים אליי. אז כמה נעלה אחת, שהיא מלכה אמיתית, אין לה חריץ בראש כנראה, ואין כזה מלכות שרוצה את זה בראשה, אבל היא מנסה להביא שיעור לכולנו, בלי שיתוף ברשתות ובלי חשיפה לקהל רב, בינה לבין יוקר, זה עובד, יש לך שתקשורת חברתית בכל כנסת ישראל, כמדין, בלי שסיפה מרחד השני. מי שעושה משהו בשביל כולם, זה משהו פועל בלבות של כולם. יש נערה חצירה שאבא שלה עובד לצאת למלחמה. והיא שומעת, אם כאלה שדאגו שתשמע, שאבא שלה נדב, שהוא יקריב את מי שיצא, את מי שיצא לקרות את כותב אותו. והנערה הזאת עובדת בינה ומרקיעה ואומרת, אני יוצא לקרות. אני יוצא לקרות. והיא בטוחה שזה יגרום לניצחון. בוודאי שבטוחה. וניצחון גם מוסר. וכשאבא חוזר, היא לא הולכת בוכייה וקודרת לקרותה. היא רוקדת, היא באמת רוקדת. היא מאוד כואבת, היא מאוד עצובה, היא לא רוצה למות, אבל היא מגייסת בתוכה איזה אמת שקיימת בה, אמת שנותנת לכוח לרקוד. ואבא שלה אומר, מה עשית? הוא יודע, הוא אומר, אבא, אל תתווכח איתי, בזכות הריקודים האלה ניצחנו. תעשה, אתה הולך להרוג אותי. קוראת לי מאוד למות, אתה הולך להרוג אותי. נשים מה מסתתר מאחורי הדברים שלה. אני חושב שבא תפתח, היא נותנת לנו את התוכן הפנימי, בגלל זה אני מרקים. משום שגם עבודת השם וגם מלכות דורשים מאיתנו ויתורים על הרבה דברים, אבל בעצם גם מלכות אמיתית וגם עבודת השם אמיתית, הם לא נוטלים מאיתנו דבר באופן אמיתי. את המחירים שאנחנו משלמים זה מחירים חיצוניים, באופן הפנימי, להיות ממלכתי, להיות כלל ישראלי, לעסוק בכלל, ולא להיות חפוח בתוך עצמך, זה לא איזה מחיר שהמוסר דורש לך לשלם, זה לא מצב המצפון שאין מה לעשות, אתה לא יכול לעשות על עצמך כל דבר. זה מעיין של חיים, לחשוב על עם ישראל, עסוק בעם ישראל, להסכים לגייס את הכוחות לעם ישראל, גם אם המחיר הוא שאני אאבד את הכל, זה לא מתואר לחיים, זה בעצם לזכור לחיים הרבה יותר שונים, הרבה יותר גדולים, הרבה יותר עשירים. התורה לא לוקחת אותנו מאיתנו באמת, התורה נותנת לנו, לפעמים כן, התורה דורשת ממני לפעמים, יותר לפעמים, אומר לגבי, היא לא מתקדת אותי, היא לא מבללת אותי. היא מפגישה אותי עם רבדים הרבה יותר גדולים. לא תמיד הגוף מגדיר אותי בצורה מלאה. בת יפתח מביאה את עם ישראל למלכות, זאת אומרת, יוצא אותה לחידות. המעשה של בת יפתח, בת יפתח משוכנעת, אני חושב שגם הנביאים משוכנעים בגיוקיה, וגם אני הקטן, שכשהיא חיה ככה את עם ישראל, כשהיא מזהה את הקשר שלה ככה לעם ישראל, היא באמת, היא לא מציגה, היא לא משחקת, היא לא לקחה גלולה של נגד עיקרון ואז היא יוצאה לרקוד. היא בוכה, היא רוקדת עם דמעות, אבל היא רוקדת. היא שומרת, אני אוהבת את העם הזה, ואני קשורה לעם הזה, ואני שמחה לעם הזה. אבל איך זה עוזר? זה עוזר, כי זה שאני בונה בעצמה מדרגה כזאת, זה שאני נחשפת, זה שאני נפתחת, זה שאני מסכימה באמת, ואני רואה בזה זכות אדירה, זכות אובדן חיי, הלוחמים בשדות הקרב, יזכו להיפגש עם רוח אחרת גם שתפעם בהם. הם לא הולכים בלב ברירה, רצים במקום אחר, אבל אין מה לעשות אחרי המשפחות שלנו מתפגעו. הרוח של שלב לא כל כך הנה על ידי אותמים האלה, אבל מה לעשות? הם תמיד לחומות, הם תמיד יקרות. זה לא רק משעת אסון שאין לנו ברירה, מבינים שהכל עוד נחת. זה תודעת חיים, להיפגש משהו באמת. אפשר להיפגש משהו במסכנות כזאת. רציתי ורציתי, הוא לא משהו, לא משהו. אפשר לדבר עם מפקד, בקומה אחרת גם, בקומה שאתה לא הלכה נחמדה, היא לא תמיד נחמדה, אבל התורה היא חיים, התורה היא באמת, התורה חיים בפני שמה? בפני שאדם כמיד עצמו באורי. אין תורה, דברי תורה מתקנים, מי שממיד עצמו עליה, זאת אומרת, אתה לא יכול לחיות לתורה, אתה לא מסכים למות למעלה. אבל אתה מת למען התורה, אתה לא באמת מת, אתה זוכה לאיזו דחייה מחודשת אחרת לגמרי, ואני לא יכול להגיד לכם כאחר דקות זה יקרה. אם זה יקרה תוך דקה, אם זה יקרה תוך 40 שנה, אני לא יודע. אבל החוויה של התורה, האמת של התורה, נוגעת בלב שלך במקום הזה יותר עמוק. המחירים הם מחירים, ולא תמיד זה כאן. בכלל עוד אחד על זה נועם נוגעים יותר שלום. אבל אף אחד לא הבטיח שבכל רגע נקודתי זה נועם ושלום, ממש לא. לפעמים זה דורות, לפעמים זה מצבים ארוכים, שאתה חש שאתה מצוקה ואת הכאב, אתה ממית את עצמך באוהל, וממית נשאר בחיים, אתה מרגיש שהתורה מקפלת את חייך. התורה והכלל, והמנחה, והמדינה, והחום, המצלון, אין ברירה, מה נעשה? אם לא נבנה מדינה, אז לא יהיה לנו אין ברירה, אין מה לעשות. זה לא בא מאין ברירה, לבוא מאין ברירה זה חיצוני, זה חשוב, זה אמיתי, אבל זה אנשים רגעים, זה מעלים. יפתח לא רואה כבר קרוב לזה, הוא בגלל צרן. יפתח הוא לא ממלכתי באמת. בגלל זה הוא מתפרק. בגלל זה גם הגוף שלו מתפרק. איבר פה ואיבר שם זה אונס ועדי כזה. בגלל זה גם היחס לבני אפרים הוא כזה. גדעון הוא באמת מחובר לכולם, אז הוא זורק, מתי אתה זורק עצם? שזה לא חשוב לך, אתה לא מתמסלם לך, אתה אומר לך באמת ביחד, אז אתה נותן להם את היום משלם, תיקחו, תשמחו, אבל יפתח בעליך, עליך עם כולם בכוח, אנחנו רוצים להיות ממלכתיים, וכשבא לך עליך בכוח, אתה מסיד הרבה תוצרים, אבל אתה מאבד את הלב, אתה לא מפגר בלב, אז הבת שלו, הבת שלו, אפשר כל בת שלו, זה מה שהוא, לך נגדים אותו, בתוך יפתח הבריאה הבת שלו, היא הדומיננטית, היא זאת מסתכל, גם הוא באמת פנימי, הוא לא אילן שר, הוא אילנות, די כלבי שם, בעוד שלא לא משובחים. אבל מה באמת אני אמצח, מה גרם לו לצאת, הדיבורים שלנו דיבורים קשים, תורניים, כופר את עצמו, מכריח את עצמו, וזה נראה לי חיצוני, אבל בתור בתור יד, בסדר עוד הלך, מתכחת את הבת שלו, נערה צעירה שאומרת, אני כל כך אוהב את העם הזה, שאני אקריא את עצמי, ואלוקים יודע, לא שהסכמתי לנו בשבילו, שאני כל כך אוהב את העם הזה שטוב, מותי לחיי, אם זה יתרום באיזושהי צורה פנימית למערכות. אז בעלומי הניצחון, איש לא ידע, איש לא שמע, איש לא ראה, אף אחד לא הבין את התרומה שלה. מי ידע את זה, מי הבין, לא הבין, הוא חושב שזה הייתה טעות, אבל אנחנו לא קוראים את עלומי הניצחון. הכתבים שכתבו את ספרי התנ"ך זה נביאים. הנביאים לוקחים מקרים שהם בחיים נראים אולי מאוד שוליים ומאוד פינתיים, אבל הם באמת בנו את התוכה, אז בא תפתח לי לא טרגדיה, אני רגדיה היוונית בכלל, לא שאיש תמיד ומסכן, שכולו רק אמנות טובות, פתאום הכל נהרס והכל נשבר. אנחנו בעולם של השגחה, אנחנו בעולם של אמונה. יש הרבה דברים בתנ"ך שאנשים פנים התקרבו כאלה גדול, אבל פה זה בכירי. והמשטח זה לא תמיד, והסר זה לא תמיד, זה עולמות שהסכימו לשלם מחירים גדולים מתוך שהם ידעו שדורשים מלכות, מתוך שהם ידעו שהם חיים במדרגה אמונה מאוד מאוד. ולכן הם הסכימו, זה לא כוחות הרי גורל ששיחקו בחיים שלהם ואיבדו אותם כל מיני דיבורים. זה כוחות פנימיים, בא נפתח יותר חי מכולנו. ולכן היא נבחרה בכל ימי ספר שופטים, בימים ימימה. נמצאות בישראל, את הענות בא נפתח. זאת הדמות שדורות של ספר שופטים ביקשו לחנך את בניהם לאור דמותה. ברוכים תהיו וכל ישראל.
אני חושב שבני עמוד.